שלום וברכה. ובכן, כאל קדוש היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר מידות הראייה שמודפס בסוף מוסר אביך. במהדורה שאני מחזיק כאן, אנחנו בעמוד קי"ד, גאווה יוד. אם כן, בסוף השיעור הקודם נדמה לי שעסקנו הרבה בהשלכות של היחס בין תורה לבין מוסר. ואם כן, התרחקנו מהנושא המרכזי שהוא הגאווה. ואם כן, אנחנו עכשיו חוזרים אל נושא הגאווה, פסקה י'. הגאווה היא בעצמה עונש נורא. כן? זה נורא להיות בעל גאווה. זה, כי הרי האדם בעל הגאווה, הוא בעצם איבד את העיקר. הוא לא יודע מי הוא. אדם שלא יודע מי הוא, זה העונש היותר גדול.
עונש על מה?
כן. או על מידותיו הרעות. היה איזה גוי אחד בשם סוקרטס. הוא טען שאסור להעניש את הרשעים. בגלל שאין לך עונש יותר גדול מאשר להיות רשע. כלומר, הוא אפילו לא יודע, כלומר, יש אדם, הוא אפילו לא יודע את מצבו הרע. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. כן, ככה הבין סוקרטס. באמת, שאלה גדולה היא, למה צריך בכלל באמת להעניש את הרשעים? יש ביהדות עונש לרשעים. איך אני יודע שיש עונש לרשעים ביהדות? איפה זה כתוב? במסכת אבות, בפרק חמישי. בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להיברא, אלא כדי לתת עונש לרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. עולה השאלה, מדוע אם העולם נברא בעשרה מאמרות, זה מצדיק את העונש לרשעים. מבין את השאלה? כי קודם כל, זה עצם זה שצריך להצדיק את זה שצריך לתת עונש לרשעים, זה סימן שנקודת המוצא של המשנה כמו סוקרטס. היינו צריכים שלא להעניש את הרשעים, והיינו צריכים שלא לתת שכר לצדיקים. כי אין לך עונש יותר גדול מאשר להיות רשע, ואין לך שכר יותר גדול מאשר להיות צדיק. ואף על פי כן, אנחנו נותנים עונש לרשעים, הקדוש ברוך הוא גם נותן עונש לרשעים, וגם שכר לצדיקים. דבר שהוא לא מובן בכלל. הייתי אומר, אפילו זה הופך את כל העבודה של הצדיק למגוחחת. כי אז יוצא שאתה עובד בשביל השכר. הרי מה שאתה הגעת אליו, המעלה של הצדיק, זאת המעלה היותר עליונה. כן, פעם היה, יש איזה, היה פילוסוף בשם הגל. הוא הסתובב, פעם הלך בדרך, טייל, עם היהודי המשורר, היינריך היינה. והיינה אמר לו, איזה יופי, מתן שכרם של צדיקים בגן עדן. ואז הגל הסתכל עליו בעיניים כועסות, ואמר לו, אתה רוצה שכר על זה שלא הרגת את האח שלך? כן? עד כאן הקושיה. והתשובה של הגמרא היא, כי העולם נברא בעשרה מאמרות. מה זה עשרה מאמרות? מסביר המהר"ל שהמספר 10 מורה על שני דברים סותרים זה את זה. זה, המספר 10 זה הריבוי המקסימלי. אין לך מספר גבוה יותר מהמספר 10, הרי יותר מ-1 זה 2. יותר מ-2, 3. יותר מ-3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10, אין לך יותר גבוה מזה. 10, אם כן, זה המספר הכי גדול שיש. מצד שני, אומר המהר"ל, המספר 10 מתואר באות יוד. יוד, מה זה? נקודה. אין לך יותר קטן מנקודה. אז דבר שהוא כל הריבוי המקסימלי ויחידה אחת בלבד, זה המשמעות של המילה 10. מה זה ריבוי מקסימלי שהוא יחידה אחת? איך קוראים לזה בעברית פשוטה? אורגניות. מערכת אורגנית. כן, שמשפיע, שכל חלקיה משפיעים זה על זה. יוצא לפי זה, שאם העולם נברא בעשרה מאמרות, כלומר, אם העולם הוא מערכת אורגנית, זה אומר שאם האדם עושה רע, אז הוא מזיק לשני דברים, לעצמו ולעולם, ומאחר והעולם הוא מערכת אורגנית, הרע שהוא יזריק לתוך הורידים של העולם חוזר אליו. וזה עונשו. ולפי זה אם אדם עשה טוב, הוא היטיב עם עצמו, אבל הוא גם יזריק, יחדיר, טוב לעולם, למערכת של העולם. וכיוון שהעולם הוא מערכת אורגנית, זה חוזר אליו, וזה שכרו. זה חוזר אליו בגדול, כי אז הוא עכשיו מחובר אל העולם כולו. בסדר? זאת אומרת שיש שכר ועונש לפי מידת ההשפעה של האדם על העולם. יוצא לפי זה, אבל גם בלי זה, העצם הרע זה עצמו העונש. זה מה שהרב אומר כאן, הגאווה היא בעצמה עונש נורא. כן, דבר נע. מה שאלתך, אדוני?
מה הכוונה שעשר זה מספר גדול?
שמה ש?
שעשר זה מספר גדול. יש מספרים אחרי עשר.
יש מספרים יותר גדולים מעשר? מה למשל? 11. אז זה 1 ועוד 10. לא. 7. זה לא 6 ועוד 1. אומרים 7. זה מספר בפני עצמו, למילה 7. יש מילה בפני עצמה למספר הזה. אהו. בסדר? כן. הוא ויתר בקלות. מה אתה אומר?
אפשר היה לברוא את העולם במאמר אחד, אם היו רשעים.
היה אפשר לברוא את העולם במאמר אחד, אם לא היה צורך ברשעים. אתה צודק. והצדיקים. כלומר, אני אסביר, כן, כדי לתת עונש לרשעים וזכר לצדיקים, כך אומרת המשנה. עכשיו אני רוצה להבין, מה המשמעות של הדבר הזה? אם אדם היה לא חי בעולם של עשרה מאמרות, אלא של מאמר אחד, הוא היה מזיק רק לעצמו. אז בעצם הפעולה שלי, לטובה או לרעה חלילה, לא הייתה משמעותית כל כך. מה שאין כן, כיוון שהעולם נראה בעשרה מאמרות, כל מעשה שאני עושה, הוא בעל משמעות בקנה מידה של העולם כולו. אז זה מעשים משמעותיים. בסדר? זה הכוונה. כן. טוב, כן. יש עוד משהו? כן.
הרב תמיד מסביר שעונש ושכר זה תוצאה, זה לא עונש כפי שאנחנו מכירים.
נכון. זה בדיוק מה שאמרתי, זה התוצאה. לכן זה העונש היותר נורא. למשל, אם אני אומר לך, זהירות צבע טרי. מה העונש של מי שנוגע? שעכשיו הוא צבוע. אם אתה רוצה שיגעו במשהו, תכתוב צבע טרי. כן. כשאדם משתוקק להסרה, אני קורא כאן פסקה י' א'. כשאדם משתוקק להסרת הגאווה מלבבו, נעשים שונאיו אוהבים לו בלבבם. אני חוזר למשפט. כשאדם משתוקק להסרת הגאווה מלבבו, נעשים שונאיו אוהבים לו בלבבם. למה? כנראה יש פה רמז למה יש לו שונאים. למה יש לאדם שונא? אדם שונא, מישהו אחר שונא אותי, או בגלל מעשים שעשיתי לו, אבל הסיבה יותר שורשית, שונאים אותי בגלל מה שאני. אבל אם אין לי גאווה, אז אני לא אני. אני לא קיים, אז אין סיבה לשנוא אותי. מובן? ולכן מי שמשתוקק להסרת הגאווה, הוא עדיין בעל גאווה, אבל הוא כבר משתוקק להסרה הזאת, ממילא הלב של שונאיו כבר מתחיל לאהוב אותו. את משה רבנו. למי את משה רבנו שנאו, אתה אומר. שנאו. אהה. נכון. שנאו אותו. למה? הייתי מקשה גם אפילו על דוד המלך. כן, דוד
המלך.
כן, אבל דוד היה עוד יותר ענב ממשה. כן. הזוהר אומר את זה. כן. אותה קושיה. אז את משה שנאו. אולי לא שנאו אותו אישית. שנאו משהו מייצג אולי. לא. טוב. מה?
יותר קשה להבין, מאשר להבין את מישהו. אתה יכול להגיד, אני שונא אותו כי הדעה שלו זה לפנות אותי מאיפה שאני גר ביהודה ושומרון ביישוב נוקדים. אז אני שונא אותו כי אני יודע מה הדעה הזאת.
אתה שונא את המעשה.
כן, את המעשה, את מאיפה שזה בא. אני לא יכול, קשה להגיד אני שונא אותו כי זה לא קל להכיר מישהו. אני לא יכול להגיד אני שונא אותו כי אני מכיר אותו כי זה לא קל. אתה מבין, יש הבדל בין השתיים
לסנות את הבן אדם ולסנות משהו. אבל זאת המציאות. כלומר, זה נכון שלא תמיד מצליחים להגדיר את הסיבה שאני שונא מישהו, אבל באופן פנימי, אני שונא אותו בגלל מה שהוא. כן. כן.
לגבי משה, יכול להיות שהוא מייצג את הקודש, וזה מאיים.
זה מה שאני אמרתי. שמשה שנו בגלל מה שהוא מייצג. כן. שונאים בן אדם לא מפה
קינה
שלו? זה אותו הדבר. כן. זה לא, משהו מייצג. כן.
אפשר להגיד שהייתה לו קצת גאווה, ואת זה
שם? הוא לא מספיק.
למה?
כי זה לא תמיד היה. ושנו אותו יותר דווקא בזמן הענווה שלו. י' ב' מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, יזכה לאהבת ארץ ישראל. למה? ארץ ישראל נקראת בתנ"ך בלשון, איך נקראת ארץ ישראל בתורה? כנען. נכון? זה השם של ארץ ישראל בתורה. היא לא נקראת ארץ ישראל. מה זה כנען? כניעה. מה זה בא לומר? שכדי לזכות לארץ הזאת אתה צריך להיות נכנע. ברור? זאת אומרת, זה ארץ הענווה. נכון? בני ישמעאל הם ימצאו דת של כניעה. אסלאם בערבית זה כניעה. לכן בזמן שישראל לא נמצאים בארצם, אומר ספר הזוהר, דווקא בני ישמעאל הם אלה שתופסים את המקום. כן? כי יש להם היכולת הזאת של הכניעה. כן. כניעה
שיש אצל ערבים.
ראית אותם משתחווים? זה כניעה. אבל הבעיה היא שברגע שאדם נכנע, הוא יכול להיכנע לכל מיני דברים. יכול להיכנע למוסר, יכול להיכנע ליצר הרע, החלטה שלו. כמו שמצאנו גם אצל כנען, בימי נוח, שנוח אמר, ארור כנען. במה הוא ארור? שהוא נכנע. אז כיוון שאותו כנען נכנע ליצרו הרע, היה צריך להכניע אותו לאחיו, עבד עבדים יהיה לאחיו, כדי לתקן אותו. אנחנו גם כן משתחווים. זה כזה חלקי אצלנו, זה לא הכל. נכון? יש הרבה דברים אצלנו. יש גם משתחוויה. אבל הבעיה היא שאצל בני ישמעאל זה הפך להיות חזות הכל, אין משהו אחר. יש רק מידת הדין. יוד ג' כן.
למה אם נעשים אוהבים לו רק בלבבם? הרי הוא התבטל, למה שלא...
לא, הוא עדיין רק בהשתוקקות.
אבל בסופו של דבר הם אוהבות.
ודאי, אבל פה מדובר בתחילת המהלך. פסקה יוד ג' היא ההשלמה של פסקה יוד ב'. האוהב את ארץ ישראל באמת יזכה לשנוא את הגאווה. פשוט. י' ד' החפץ באמת לשנוא את הגאווה יזכה לענווה, אף על פי שנראה לו בתחילה שהוא רחוק ממנה. אין לי מה להוסיף על הפסקה הזאת. תדבב. מי ששונא את הגאווה באמת, אגב, מי ששונא את הגאווה זה לא מונע ממנו למשל, להפעיל את המזגן. מי ששונא את הגאווה באמת, כל מחשבותיו שעולות על ליבו, הן דברי תורה. מוזר מה שהוא אומר כאן. מה, כל מחשבה טובה של אדם טוב, זה דברי תורה? תודה. אני חושב שההסבר הוא פשוט. למה נמשלו דברי תורה למים? שמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. אף דברי תורה אינם נכנסים אלא במי שדעתו שפלה עליו. יוצא לפי זה שכדי להתחבר לתורה, אני צריך להיות בעמדה של מקבל. ואין לך עמדה של מקבל, אלא של בעל ענווה, דווקא. לכן דווקא משה קיבל תורה. כי ההגדרה של משה ביחס לתורה זה היותו מקבל. מובן? כך מסביר המהר"ל בדרך חיים, שדווקא משה יכול היה להיות המקבל. מובן? ולכן לא נאמר משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, אלא משה קיבל תורה מסיני. מה זה מסיני? היה צריך להיות כתוב משה קיבל תורה בסיני. אלא הכוונה שמשה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, מכוח סיני. סיני, ביטוי לענווה. כן.
בגלל פסקה ד' אמרנו שגאווה וענווה זה לא מידות... זה לא מידות, כאילו זה לא ההפוך שלו.
נכון, אמת.
צריך להסביר את פסקה
י"ד. אתה אומר שצריך להוסיף הסבר לפסקה י"ד, שהרי כתוב בפסקה י"ד שהחפץ באמת לשנוא את הגאווה יזכה לענווה. והרי למדנו בתחילת הלימוד, בשיעורים הקודמים, שהענווה איננה ההפך של הגאווה, אלא היא מעלה בפני עצמה. תשובה, אתה צודק, אבל דווקא בגלל זה, בגלל שהענווה איננה ההפך של הגאווה, אלא מעלה בפני עצמה, האדם השונא את הגאווה עדיין איננו רואה כיצד יגיע לענווה. זה מסביר מדוע הוא חש ריחוק ממנה. כן, ולכן כן היה מה להוסיף לפסקה י' ד'. יפה, אנחנו מודים לך. בשם ההנהלה והעובדים. מי ששונא, אם כן, אז עכשיו מובן בפסקת הלווה, מי ששונא את הגאווה באמת, כל מחשבותיו שעולות על ליבו הן דברי תורה. לפי זה מובן דבר מאוד מעניין, שהתורה ניתנה בסיני ולא בערי ההימלאיה. למה? כי אם התורה הייתה ניתנת באברסט, או באנפורנה, או בכל פסגה אחרת של ההימלאיה, זה היה אומר שהתורה היא משהו גבוה, שכדי להשיג אותו אני צריך לעלות. אבל התורה איננה דבר גבוה, היא דבר שיורד. ולכן כדי לקבל את התוכן של התורה, אני צריך להיות בעמדה של מקבל.
אבל מקבל
התורה צם 40 יום, 40 לילה. נכון, מה זה לצום 40 יום ו-40 לילה? לא. זה להפוך את עצמו לריק. איך אומר המדרש? משה היה צריך למרק אכילה ושתייה שבקרבו. כך כתוב בעבוד דרבי נתן. כלומר, הוא צריך היה להפוך לכלי ריק לגמרי. זו הסיבה שהוא צם. לא כדי לעלות בעלייה מיסטית, אלא להפך, כדי להפוך למקבל. בסדר? כל מחשבותיו שואלות על ליבו עם דברי תורה. לא כל הדיבורים שהוא מדבר, אבל המחשבה שעומדת ביסוד הדיבורים היא דברי תורה. מדוע? בגלל שהתורה היא בעצמה בראשיתה המחשבה. ומחשבה היא הפכה להיות דיבור. אבל המחשבה עצמה היא מחשבה של לקבל מאת הבורא, לשמוע את דברו. והעמדה הזאת של לקבל זה מהות התורה. ולכן מי שיש לו עמדה נפשית כזאת, מחשבותיו, הם אותה מחשבה של התורה. מובן?
כן. התורה ניתנה בסיני.
לא, ניתנה מסיני.
מסיני. כן. אולי בגלל שעם ישראל היה במדבר והיה בדרך לארץ ישראל, אי אפשר לתת את זה בערי המלאיה. זה קרוב אליהם, העם נמצא שם.
למה שהוא לא יביא אותם להימלאיה?
אבל ארץ ישראל היא פה.
בסדר. מה זה בשביל הקדוש... תגיד, מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא לסדר טיסה? ואשא אתכם על כנפי נשרים. שיסדר להימלאיה ונחזיר אותם. מה כזה מסובך? גם לפי התנאים של אותם הימים, להגיע מההימלאיה לארץ ישראל זה רק 3 שנים. והם התעכבו שם 40 שנה במדבר. מה? שום דבר. כן. לפחות היינו רואים קצת דברים בדרך, קצת מזכרות, משהו. כן.
הרב, כשכתוב פה שהגאווה בעצמה היא עונש נורא...
אתה מתכוון לפסקה י'.
כן, כן. אבל זה חוזר לעניין של סיני. באמת הציטוט פה של יאיר בעלמום מופיע בנושא של הערים שהתווכחו בסיני. אבל שם דווקא מופיע שהם רצו לעשות דין עם סיני. משהו צודק, ואומרים, שמה מנגע בא יאיר בעלמום.
לא זמן.
אז מה הקשר? הם באו לעשות משהו צודק, הם לא באו להתגאות.
למה הרבשן רצה שתינתן התורה עליו? בגלל המעלה המיוחדת שיש לו, נכון? והר הכרמל, גם כן, גם התבור, כל אחד רצה בגלל המעלה המיוחדת שיש לו. מה המיוחד בסיני? שאין לו מעלה. אז זה הצודק.
לא, הצודק הוא שהמעלה מגיעה מהקדוש ברוך הוא. לא הצודק שאין לו מעלה. הרי זה מה שאנחנו
לא אומרים. המעלה, מי שחש את המעלה שלו, איננו יכול לקבל תורה. הוא צריך להיות פתוח.
זה למעלה שלו, זה לא קשור למקור של המעלה שלו.
המודעות למעלה בראשית הלימוד מפריעה. אכן אמרו הס ואחר כך כתת. כדי ללמוד תורה אני צריך להשתיק לגמרי את כל המחשבות שלי תחילה. לא שאני מבטל אותן, אני שם אותן בינתיים בצד. הס ואחר כך כתת. אני אשתמש בכל המחשבות שהיו לי אחר כך כדי להקשות על מה שקיבלתי. למשל, יש הלכה מאוד מעצבנת לבחורי ישיבות. שצריך ללמוד את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. למה זה מעצבן בחורי ישיבות? כי הם רוצים להבין. תן לי ככה לעשות זה לומדש, משהו שאני, לפחות את רשי תן לי ללמוד, את הרמב"ן, משהו, שאני אוכל להקשות קושיות. אומר, לא, לא, לא. קודם כל תקבל את התורה. שניים מקרא אחד תרגום, וידבר השם אל משה למור, וידבר השם משה למור, ומלא השם משה לממר. כן? זה מעצבן, לא? אלא זה בדיוק בא לחנך לקבל את התורה. קבלת, ולכן הערך של התיקון בליל שבועות. כן. כן.
זה שונא, זאת אומרת צריך שיהיה שנאה כדי להתנגד לגאווה.
אתה מדבר על פסקת עדווה. כן. צריך לסנוא את הגאווה. אם כן צריך לדעת לסנוא. מה הבעיה? לא, לסנוא זה לא מידה טובה. אבל זה טוב לסנוא בינתיים. כלומר, הרב קוק באורות אומר, הרב קוק היה כל כך מלא אהבה, שהוא היה מוכן ללמד זכות אפילו על שנאת חינם. יש איזו פסקה באורות, שמה הרב הוא מסביר כמה שזה טוב שיש שנאה. זה מצוין השנאה. למה? כי השנאה גורמת לי לא להבין אותך, ואתה לא מבין אותי. וזה מצוין, כי ככה כל אחד מאיתנו יתמסר לדברים שהוא טוב בהם. אני טוב במשהו, אסור לי להבין אותך יותר מדי. כי אם אני אבין אותך, אז אני כבר אחלש. אז אפילו השנאה בהתחלתה היא מועילה.
זאת אומרת, אצל הרב קוק יש תמיד את העניין הזה שאור מגרש את החושך.
נכון.
אבל פה זה בעצם להילחם נגד כוחות החושך. למה הוא לא הולך לפי תיאנה וזה גרש את זה? לא יודע,
זאת אומרת. מדוע הרב קוק לא מתחיל בלהיות ענב? למה אתה צריך להילחם בגאווה? תהיה ענב וגמרנו. עד כאן שאלתך, הבנתי את השאלה שלך נכון? אתה רוצה תשובה? מה התשובה? הנה, חנה, אני אתן לך את התשובה. לא, ממש לא. כי הענבה זה לא הפך הגאווה. הענבה זה מעלה מיוחדת שקונים רק אחרי גירוש הגאווה. זה שני דברים, לא, אבל זה אפילו לא ההפך. כלומר, אדם יכול להיות שהוא סילק את הגאווה, זה עוד לא אומר שהוא קנה את הענווה. מובן? הענווה זה בא אחרי דעת אלוהים. ולכן גם פה, למסודר לפי א' ב', יש פרק אחר על ענווה. כן. בבקשה.
מה זה גאווה של הקדוש ברוך הוא? גאוותו של
הקדוש ברוך הוא. גאוותו של הקדוש ברוך הוא, זה משהו נפלא. הגאווה מה זה? זה עצם הקיום. ריבונו של עולם הוא מוכח המציאות. לכן השם מלאך גאות לבש. הגאווה והגדולה לחיי העולמים. השירה על השם כי גאו גאה.
הוא מכיר בעצמו, עצם ההכרה בעצמו זה כבר הכל. אין לו מה לייחס לעצמו שלו.
זה הגאווה.
אין לו מה לייחס לעצמו שלו.
זה, לא, דווקא הוא מייחס לעצמות הקיום. וזאת אחריותו, הוא חייב להיות בעל גאווה על מנת להיטיב לכל היש. כן.
לגבי פסקאות יפת ויד ג' הרב הסביר שהקשר בין ארץ ישראל לגאווה זה בתורה ארץ ישראל קורא כנען. אבל הרב לא הסביר למה.
למה ארץ ישראל היא כנען? למה היא דורשת ענווה? בגלל שזאת ארץ עם אופי. כלומר, כל הארצות האחרות בעולם הן מחוסרות אופי, במובן הזה שהן פלטה. כלומר, מה זה ארץ? יש לך מגש שעליו צריך לשים את האנשים. אבל ארץ ישראל היא לא רק מגש, היא אישיות. והאישיות הזאת תובעת יחס. ברגע שאני צריך להתייחס אל אישיות אחרת, אני צריך לגלות ענווה כלפי האישיות האחרת. מובן? לא, זה קצת מודעות פגנית, אבל בכל זאת עם הבדל אחד, שמדובר על ישות קולקטיבית. כלומר, הארץ תרצה את שבתותיה, והארץ מקיאה את יושביה, אוכלת יושביה. כן, הכל עובר דרך הקיבה בארץ. כן, קיבה רגישה יש לארץ ישראל.
כן. לא פגנית אלא מה?
אלא כולל. התפיסה הפגנית היא מתייחסת אל דברים נקודתיים. ואילו התפיסה שאנחנו מדברים עליה היא תפיסה כוללנית. הארץ כמכלול. עד כאן להיום.